ערב טוב. רוצה לדבר היום על תופעה שמתאר לעצמי שכולנו, צערנו, אבל כולנו מכירים אותה. לפעמים זה ממש ממש בקרבתנו, בתוך המשפחה, חברים. התופעה של מה שרגילים לקרוא לזה דתל"שיות, דהיינו של בחורים יקרים וטובים שגדלו בבית דתי, בחינוך דתי, בסביבה דתית, ולפעמים זה ממש לא רק היה בשלבים הראשונים של החיים, אלא ממש גם בתיכון וגם אפילו בהמשך, ישיבות, חינות וכדומה, ובסופו של דבר באיזשהו שלב בהמשך החיים מתרחקים מאורח החיים הזה. זה נושא מעניין בפני עצמו שלא ניכנס אליו, יש עליו הרבה, נכתבו עליו ספרים ומחקרים בכל מיני כיוונים. זה נוצר ממש איזה מין חבורה, איזה מין חברה כזאת שהיא לא מוצאת את עצמה לגמרי, לא עם הדתיים אבל גם לא עם החילונים. הרבה פעמים הם גם מתחתנים בין עצמם וחיים גם לפעמים בכל מיני, בסביבה כזאת של, בקיצור, זה, יש בזה הרבה דברים שיש מקום לעסוק בהם, אבל רק לשם הזה, ממש אתמול, יצא לי לשמוע ממישהו שעשה מסיבת אירוסין, הילדים, לקראת חתונה, גיל 22-3, היא הזמינה את החברות שלה מהאולפנה, הוא את החברים שלו משיבה תיכונית, די, די נחשבת, שיבה תיכונית טובה, רגילה, אפילו אולי יותר מרגילה, ואחוזים לא קטנים, לצערנו, לפחות במראה החיצוני, כלומר, לא, מי שהיה שם לא הכיר את כל האנשים לעומק, אבל לפחות אם נמדוד לפי מספר הכיפות, ולפי הביגוד החיצוני של הבנות שהיו שם, אז זה נראה שאחוז לא קטן לא באמת היה מחובר, לא באמת מחובר, אלא כנראה כבר לא ממש נמצא בתוך אורח החיים הזה. למרות שלפעמים זה מורכב כזה, זה לא כזה שחור ולבן שלגמרי לא, צורה מסוימת כן, לא משנה, שוב, כמו שזה, יש פה הרבה מה לדבר, אבל זה לא הנושא שלנו. אני רוצה לגוע בשני דברים. ללכת רגע לסוף, כביכול, מה זה לסוף? כאילו אם כמה דקות, קצת בקצרה, לעסוק בשאלה, עכשיו אנחנו, יש לנו דבר כזה, יש לנו ילד כזה, חלילה, אח כזה, חבר טוב כזה, בוגר, תור ישיבה, בוגר שלנו, יש לנו מישהו כזה שהוא קרוב אלינו, בצורה כזאת או אחרת, זה יותר קשה כשזה קרוב. זה שיש כל מיני אנשים שרחוקים, אתה לא מכיר אותם, אתה לא יודע בדיוק מה הם עברו קודם, זה באופן טבעי פחות קשה. מתי זה קשה? כשזה אנשים שקרובים אליך, ואתה גם היית רוצה כביכול שהם יהיו אחרים. זאת אומרת, יש לך או אחריות בתור הורה, או בתור רב, או סתם בתור חבר טוב, כאילו הוא כואב לך או קשה לך עם זה שחבר טוב שלך כזה הוא לא הולך כביכול בדרך שאתה חושב שנכון ללכת בה וכדאי ללכת בה. אז קודם כל, איך אנחנו מתייחסים, איך נכון להתייחס, ולאחר מכן החלק היותר משמעותי זה איך אנחנו יכולים לנסות לגרום שזה לא יקרה. זאת אומרת, בין אם זה אנחנו על עצמנו, כולנו, גם אני עוד צעיר, אני יודע, צריך לראות שאני נשאר בדרך, אבל בוודאי, בוודאי אתם, לי זה לא יקרה, לא בטוח. צריך לעשות משהו כדי שזה לא יקרה. זה לא לבד לא קורה. צריך לראות מה עושים. אז גם כל אחד על עצמו, וגם אנחנו כהורים, כל אחד, בעזרת השם, אחר מחרתיים, יהיה הורה, ואיך הוא צריך להתייחס נכון לילד שלו, לפחות לעשות את ההשתדלות המקסימלית, מבחינתו, שזה לא יקרה. צריך לדעת דבר אחד חשוב לומר אותו בהתחלה ובסוף. כל המאמצים שנעשה, וכל ההשתדלויות שנעשה, ויש מה לעשות, תכף נדבר על כמה דברים שאני חושב הרבה טעויות שנעשות, שאפשר לתקן אותן ואפשר להתנהל אחרת, אחרי כל המאמצים שנעשה ונהיה באמת אחי, זה סופו של דבר, אנחנו לא יודעים את... יש בעולם אנשים, נשמות, כל אחד יש לו אחריות על עצמו ויש לו את החיים שלו, אתה יכול לעשות להיות הכי בסדר בעולם, נגיד לא לעשות שום טעות, ועדיין זה יקרה, ולא צריך את הכל לקחת גם על האחריות שלך, כי בסוף זה עומד לפניך אדם שהוא אחראי לעצמו, ולפעמים הוא בוחר, גם לפעמים מטעמי נוחות כאלה ואחרים, הוא בוחר לדרך, ללכת באיזשהו דרך. אז בסדר, זה משהו שתמיד חשוב לדעת, אבל אנחנו מדברים מה כן אפשר לעשות. אז קודם כל, כמו שאמרתי, נלך רגע לאסוף, יש לנו מציאות כזאת בסביבתנו, אז אני חושב שהדבר הפשוט והראשוני, אבל הוא לא כל כך קל לבצע אותו, ליישם אותו, מה שאני רואה לפחות בסביבתי, זה להישאר גם אחרי כל הריחוק, ולפעמים זה ריחוק קשה, כלומר זה ניסיון קשה, מי שמכיר את זה, ניסיון קשה מאוד, בעיקר כשזה מגיע לפעמים זה כאילו קצת בקטנה, זה לא ממש כזה ריחוק, אלא קצת מה שנקרא דתי לייט כזה, בסדר, לפעמים זה מגיע ממש לנסיעות בשבת ולבינו לבינה שכבר הכל מופקר והכל באמת כאילו מה שנקרא באמת ריחוק משמעותי, לפעמים זה גם חמץ בפסח וגם אכילה ביום כיפור, זאת אומרת זה יכול להגיע עד הקצה, זה לא תמיד מגיע עד לשם, זה בטח ככל שזה יותר ככה, זה יותר קשה, אבל עם כל הקושי, ברור שהדבר האמיתי לעשות, זה להמשיך לאהוב בדיוק אותו הדבר. זאת אומרת, סגולת ישראל לא יוצאת מאף אחד. וכמו שיש אהבה, מה שאנחנו אומרים, כאילו לחילוניים, אנחנו אוהבים כל אדם מישראל, ולא משנה מה ההתנהגות החיצונית שלו, וכמה מצוות הוא שומר, וכמה הוא לומד, וכמה הוא עושה, אנחנו אוהבים את האדם ומחוברים לאדם ומאמינים באדם בגלל הפנימיות שלו. כי יש לו נשמה גדולה בפנים, כמה שמבחינה חיצונית זה נראה כאילו הוא זורק פה והוא לא פה. זה הכל חיצוני. זה צריך לזכור. בפנים, הוא מחובר בפנים, ואנחנו מחוברים לבפנים שלו, ולכן זה יכול להיות מאוד כואב לנו, זה יכול להיות מאוד קשה לנו, ואנחנו גם לא מסתירים את זה, וגם כל אחד יודע את זה. זאת אומרת, כל ילד יודע, הוא רואה איך אבא שלו חי, או המחנך שלו, או מי שזה לא יהיה בסביבתו, הוא יודע בדיוק איך היינו, כאילו רוצים שהוא יהיה, תכף נדבר על זה גם, ולכן לא צריך יותר מדי להגיד את זה, זה ברור שזה קשה וכואב, אבל את האמפתיה, את האהבה הפשוטה, היא צריכה להיות תמיד. אהבה וחום וקשר לא אומרות לגיטימציה. אני חושב שאחד הטעויות של האנשים שקשה להם לתת, להמשיך לאהוב, להמשיך להיות מחוברים לבן משפחה שלהם כשהוא מתרחק, זה כביכול אם אני ממשיך לקבל אותו ולאהוב אותו, ואני אומר לו זה בסדר, תבוא, רק תשים את ה... לא יודע, אני אומר לו, אז כאילו נתתי לו לגיטימציה. זה לא נכון. אין לזה שום קשר. אין לזה לגיטימציה. הוא יודע שאתה לא מסכים עם מה שהוא עושה, לשניכם זה ברור שזה לא מקובל אליך ואתה לא אוהב את זה ולא זה, אין איזה קשר ליחסים האישיים, הבין אישיים, שצריכים להיות בתוך משפחה בין אב לבין, או בין שני חברים שהיו חברים מאוד טובים ופתאום אחד התרחק, או בין רב לתלמיד שכביכול באופן טבעי מצפה והיה שמח שכל תלמידיו ילכו בדרך שהוא זה, ו... והוא מגלה אחרי כמה שנים שיש מישהו שלא בחר בדרך הזאת, אין לזה קשר ל, 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 ליחסים האישיים, לאהבה, לאמון, לכל מה שצריך להיות בקשרים פנימיים ואמיתיים בין שני יהודים בכלל, בטח בין שני יהודים שעוד יותר היו מחוברים ומחוברים ביניהם בקשרי דם או בקשרים אחרים. הנקודה הזאת, אני רק רוצה לומר, אני תכף נגיע אליה יותר בהרחבה, אבל היא מאוד משמעותית כבר בתחילת הדרך. זאת אומרת, אני מכיר, נגיד ככה, אני מכיר כמה מקרים, די מקרוב, שכתוצאה מהתנהלות כזאת, זה גרם לזה שהבחור, זה לא נער, הבחור יחזור בסופו של דבר לדרך. זאת אומרת, אם אתה מתחיל להרחיק וכבר עכשיו פחות אוהב ויותר אוהב את הילדים האחרים ואת התלמידים האחרים וכולי, אז זה עוד יותר מרחיק. אז כאילו, אם אדם מרחיקים אותו, אז הוא גם מתרחק. ואם אתה באמת ממשיך לאהוב אותו בצורה אמיתית, פנימית, לא בהצגה, אז הרבה פעמים יש תהליך כזה שיש איזשהו ירידה ויש איזשהו ריחוק, ופתאום לאט לאט אדם חוזר, וחלק מהחזרה זה בגלל ההרגשה הזאת של הקבלה ונתינת המקום, כמו שאמרנו שהיא לא אומרת שום דבר על לגיטימציה. אז זה ככה, קודם כל משהו אחד לפחות בסיסי להגיד אחרי שכבר המציאות כבר קורית והיא נמצאת פה. אבל בואו נלך רגע, באמת כמו שאמרתי, לדבר היותר עיקרי, אני חושב, שזה כאילו אני הגדרתי לעצמי שאלה, מה כל אחד מאיתנו פה, שיושב פה, שומע אותנו פה, מה הוא צריך לעשות כדי שזה לא יקרה לו? וכמו שאמרתי, לא להגיד לי זה לא יקרה, כי אתה לא יודע, זה יכול לקרות מכל מיני סיבות, ולכן יש דברים שאפשר לעשות כדי שהדבר הזה לא יקרה. אז דבר ראשון, אני חושב שכל אחד צריך לנסות לשאול את עצמו טוב, האם אורח החיים הדתי שהוא מקיים, הוא מקיים אותו באמת בצורה אמיתית, פנימית, מצד עצמו, מצד הבירור שלו הפנימי עם עצמו, או שהוא איכשהו עושה את זה בגלל כל מיני דברים חיצוניים. הוא הולך ככה באיזה דרך רוטינית כזאת, שזה אולי הוא לא רוצה לאכזב את ההורים, הוא רוצה לרצות את המחנכים או את ההורים או את הסביבה, מה יגידו אנשים מסביב, כל מיני סיבות שבגללם לפעמים אנחנו עושים דברים ולא באמת נמצאים שם עם מה שאנחנו עושים. או לחילופין, אנחנו לפעמים עושים חיים, את אורח החיים הדתי הזה של קיום מצוות ותורה וכולי, אבל עושים אותו מאיזשהו לחץ שמופעל עלינו בצורה יותר ישירה או פחות ישירה. זה יכול להיות לחץ של ההורים, יכול להיות לחץ של מחנכים שככה מאוד מאוד לוחצים, קצת לחץ. אגב, לפעמים גם אדם לוחץ את עצמו מאוד, בצורה מאוד מאוד תקיפה. עכשיו, קצת לחץ פנימית תמיד יהיה, זאת אומרת, כל אחד מאיתנו לא תמיד בא לו בבוקר בשבע ורבע לקום לתפילה, אבל הוא אומר לעצמו, צריך לקום, יש מצווה לקום, ואני רוצה לקיים את המצוות, וקשה לו, והוא מתגבר, וזה בסדר, זה לא נקרא, זה לא נקרא שאני עושה איזה לחץ מוגזם שמחר אני אזרוק את הכל. זה התמודדות עם העצלנות, עם הקשיים שאני מתמודד איתם. אבל לפעמים זה בצורה יותר משמעותית. זאת אומרת, כאילו אני יודע בתוכי שאני לא מספיק חי את זה ולא כל כך זה, ואני בכל זאת, או שמלחיצים אותי לעשות, או שאני מלחיץ את עצמי לעשות, אז אני לא אומר להפסיק לעשות, אבל בוא רגע תעצור ותברר לעצמך, רגע, מה אני עושה? למה אני עושה? בוא, נשאל שאלות, שאל שאלות, תעשה בירור אמוני, פנימי, מעמיק, אמיתי. זה לא אומר שצריך עכשיו להפסיק מלקיים עד שגומרים לברר. הדברים הולכים ביחד. אתה, בסופו של דבר, אנחנו די יודעים בסתר ליבנו שזאת האמת. אגב, אחד המחקרים המעניינים על הדתל"שים, זה שהרבה דברים כל כך טבועים בהם, לא רק כי הם איזה הרגל כזה, אלא בגלל משהו כזה מאוד פנימי ועמוק שמוטבע בהם, שיש דברים שהם, מה שנקרא, לא יכולים בלעדיהם. זאת אומרת, הם מחפשים כן את הדרך, איך בכל זאת הם ממשיכים להיות מחוברים לשבת, לחגים, יש דברים מסוימים שלא יכולים לעשות. כלומר, יש איזשהו חיבור פנימי שאדם, שאגב צריך בשבילו גם הרבה ענווה. כלומר, אני חושב שאם מדברים מבחינת המידות, אז שזה תמיד הבסיס להכל בעולם, בחיים, מידת הענווה מאוד מאוד חשובה פה בעניין הזה. הענווה זה לא איזה מין התבטלות גמורה כזאת שאני עושה בלי לחשוב, בלי זה, בלי שום דבר עיקר אני עושה. יש נקודת ענווה פנימית, אמיתית, של התמודדות, של עמידה. נתנו פעם איזו שיחה שלמה על זה, אני לא זוכר מתי זה היה, אבל לא בזמן האחרון, על כך שאדם שעומד מול הגודל של הבריאה וכל זה, יש לו, כשיש לו ענווה, כשיש לו באמת מידת הענווה, יש לו איזשהו התבטלות מסוימת כלפי העוצמה האלוקית, וכביכול ללכת נגד זה, זה כבר איזשהו טיפה גאווה. אני אחליט ואני יודע ואני, אז זה אני אומר בסוגריים, משהו שכדאי גם כן לעבוד עליו, והוא יכול לעזור בצורה אמיתית, לא בשביל לבטל את עצמי וזה. זה לא סותר בכלל. יש נקודה של איזושהי קבלה פנימית. במקביל, אם אתה מרגיש שיש לך שאלות, ואתה לא, אתה לא, אתה לא, לבך לא מתיישב בדבר, אז אל תדחוק את זה, ואל תדחה את זה, ואל תגיד, לא, מה פתאום, אסור לשאול שאלות, לא צריך, מה יגידו עליי? מה יגידו עליי? אני פתאום אשאל באיזה שיעור. כמה פעמים אמרו לי חבר'ה, כאילו, תשמע, האמת שזה, היה לנו מאוד קשה משהו בזה, אבל חשבתי עצמי, מה אני עכשיו אשאל שיעור פה עוד איזה 20 חבר'ה, פתאום אני אשאל, כולם הסתכלו עליי, כאילו, מה אתה לא מאמין, מה אתה כופר, מה אתה פתאום שואל, אולי זה לא, אולי זה ככה. תשאל, חצי מהאנשים רוצים לשאול את השאלה שלך, ורק כולם לא נעים להם. אז כל הלא נעים הזה, כל איזה מין הסתרה כזאת שלפעמים יש בציבור הדתי, איזה מין הכל כזה מחוסה בחוץ, כאילו באיזה הכל טוב, ובפנים יש התרחשות, בפנים בתוך הלב ובתוך הדעת ובתוך החיים יש לפעמים כל מיני, אז במקום להשאיר את זה בפנים ולהגיד, לא נעים, מה פתאום, מה נשאר, מה יגידו עליי, מה הרב יחשוב עליי, ומה יגיד להורים שלי שזה שאלה, יגידו, מה פתאום, במקום זה, תהיה אמיתי, ותמצא את הדרך הנכונה, למי תלך. אגב, בהקשר הזה, מיד נגיע, אנחנו כהורים, כמחנכים, צריכים לשדר אווירה שנותנת לגיטימציה, לשאול שאלות, ובצורה חופשית ופתוחה ובריאה, ולא שלוקחת את הכל כמובן מאליו, ואם מישהו פתאום קצת מזייף וגם מה פתאום כשיש כזאת שאלה, אז אם אלה לא שואלים שאלות, ואז כולם חיים כאילו בתוך איזה מין בועה כזאת, ובסוף זה מתפוצץ. כי בסוף זה, לפעמים אצל אנשים זה כל כך בוער, כל כך זה, והם מרגישים שלא יכולים לתת מקום לדברים האלה, אבל בסוף הדרך היא רק להגיד, יאללה, אני כבר לא בסיפור. אז אני אומר את זה משני הכיוונים, אני אומר את זה לנו כמחנכים, כהורים, כל אחד בעזרת השם גם יהיה כזה, שייתן מקום בצורה טבעית, בצורה בריאה, בצורה נורמלית, לבירור של דברים וכו'. ואנחנו כתלמידים היום שמעצבים את העולם הפנימי שלהם, לא לוותר, להיות אמיתיים. ולא לעשות דברים, לא בגלל לחץ, ולא בגלל לרצות אף אחד, ולא בגלל כל מיני דברים מהסוג הזה, שבסוף פעמים הם גורמים להתפרקות ולזריקה של הכל. בחינת בוא נסתכל עכשיו רגע מהכיוון של העולם של המבוגרים. מה שאמרתי, בעזרת השם, כולם פה, זה מגיע די מהר, זה נראה רחוק, אבל אתה פתאום אומר, מה זה יש לי ילד בן 15, מה זה, אני לפני רגע הייתי בגיל הזה, ואני זוכר את השגרונות שלי, פתאום שזה הילד שלך, אתה אומר, תגיד, מה קורה לך, כאילו, מה, אתה, מה, אתה פתאום לא מבין, פתאום לא מבין אותו, ועוד שכבר עברו איזה כמה שנים, מאז שאתה היית שם, אז בכלל אתה צריך לעכל את מה שקורה פה בעולם. אז פה זה אני חושב מאוד משמעותי, כי שוב, אין פה מדע מדויק, שום דבר שאני אומר אי אפשר לשים את האצבע, להגיד זהו, זה הסיבה או זאת הסיבה, אבל במכלול השלם, אני מעריך ש... וגם קצת יודע, קצת מה שאני רואה, מה שראיתי קצת במהלך החיים מסביבי, אני רואה שהדברים האלה הם איזה. איזה טעויות עושים ההורים שגורמים לילדים לפעמים עד כדי כך באמת להתרחק ולזה? אז אני חושב שהנקודה הראשונה הכי 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 בסיסית, שבאמת טועים בה רבים גם הורים וגם מחנכים, זה, הייתי קורא לזה קצת אהבה שהיא תלויה בדבר. זאת אומרת, אם יש ילד אחד שהוא כזה, הילד הטוב, זה, הוא קם לתפילות, הוא בא, הוא בדרך, הכל כזה, ככה, כמו שההורים רוצים, וואו, אוהבים אותו, מחבקים אותו, מראים שממש אנחנו איתו. ואם יש את הילד הזה שרואים שהוא ככה, לא, יש לו איזה שערה פנימית, הוא לא בדיוק בעניין, כבר מתחילים, בלי להרגיש כנראה, אנשים לא מספיק מודעים ולא חושבים על מה שהם עושים, אוהבים אותו פחות. זאת אומרת, אין לי מילה אחרת להגיד, פשוט מרגישים את זה ביחס, כאילו, אני ילד שלכם אותו הדבר, אז מה, בגלל שלא קמתי את התפילה, אז מחמיצים אליי פנים, אז אני פחות נחשב, אז אני, לא יודע, אני לא אקבל גם פחות, לא יודע מה, דמי כיס, לא יודע מה מקבלים בבית, איזה יחס, איזה דברים נותנים בבית, פתאום ייתנו לי פחות, כי אני, לא, זה לא צריך להיות קשור. זה כמו שאמרתי קודם, אחרי, אז בוא לא נחכה חס וחלילה שזה יקרה, ואז נצטרך להתמודד מאוד חזק עם זה, שניתן לו בכל זאת יחס טוב ונקבל אותו וכו'. בוא נעשה את זה מההתחלה. מה, בוא מההתחלה משתדל לאהוב את כולם אותו הדבר, שוב בגלל הנקודה של הסגולה, בגלל הנקודה של הפנימיות, בגלל הנקודה שזה בנים אתם, בנים אתם גם כפשוטו בנים אתם, זה הבן שלך, וגם אם זה לא הבן שלך אלא מישהו אחר, כי שאתה מלמד אותו, תלמידים הם כמו בנים, אז בנים הם, למרות שחוטאים, למרות שזה הם בנים. ולצערנו לפעמים, גם בצוותים חינוכיים, לפעמים לא 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 עומדים בזה וממש מראים את חוסר היחס הנעים והטוב, את חוסר האהבה לאותו אחד שלא ממש הולך בתלם שהיית רוצה שהוא ילך. ואז מה שמרגיש כנראה בתוך תוכו הנער הזה, הבחור הזה, הוא אומר, רגע, אז מה, אז אוהבים אותי בגלל שאני, אם אני, רק אם אני כזה, ואם אני לא, אז אוהבים אותי פחות, אז מה שזה גורם, בצורה טבעית, זה כמובן, אדרבה, טוב, אז בסדר, אז אם ככה, אז אני כבר, אז אני אלך עד הסוף, ובתת מודע יכול להיות שגם לפעמים רוצים כאילו דווקא לעשות, יודעים שזה מאוד מכאיב להורים, יודעים שזה מאוד קשה להורים, כי יודעים שהם מאוד מאוד רוצים בדרך מסוימת ללכת, ואז בדווקא עושים להם הפוך כדי לפגוע בבטן הרכה ולהכאיב להם, כאילו, כי זה קצת כזה להכאיב חזרה, כאילו, הכאבתם לי, אז אני מכאיב חזרה. כל זה לא חייב להיות שזה במודע שמישהו עושה, אבל בתהליכים הפנימיים זה כנראה קיים בצורה כזאת או אחרת. אם לכם עכשיו משהו יותר מזה, שאני חושב שראיתי אותו כמה פעמים, ונקודה מאוד משמעותית למחשבה, לפעמים זה יכול להיות תגובה בכלל לא לעניינים דתיים, וכמו שאמרתי עכשיו לאיזשהו יחס מפלא או משהו, אלא פשוט לחוסר חום והשקעה של ההורים בילד. ברמה הכי בסיסית של החיים שצריכה להיות. זאת אומרת, מה שצריך להיות זה שהורה משקיע בילד שלו. כמה בדיוק, איך בדיוק, אבל משקיע זה אומר שהוא נמצא איתו כמה שיותר בבית ולא משאיר את הילדים שעות ארוכות ורבות מגיל קטן לפעמים. ראיתי גם תופעות כאלה. לא משנה, זה יכול להיות בגלל עבודה, בגלל לא יודע מה. פעם מישהו אמר לי איזה איזה חבר, ממש ילדים קטנים, השאיר שני ילדים קטנים לישון בבית ויצאו הוא ואשתו, אומר לי, מה, הם יקפצו מהמיטה? אז כאילו, מה יקרה? יהיו קצת לבד. אז אתה יודע מה זה עושה לפעמים, איזה לחצים, איזה פחדים, איזה תחושה של... זה לא אומר שההורים הם עבדים של הילדים והם 24-7, הם לא... בסדר, אנשים חיים וכו', ודאי בגיל יותר מבוגר, אבל כללית, מי שמבין על מה אני מדבר, מי שמכיר את החיים קצת, מסתכל על החיים מסביבו ויודע להסתכל, אז רואה את זה, שיש לפעמים הורים שלא משקיעים מספיק. הם לא להשקיע זה להיות שם עם הילד, להיות איתו, אם זה כשהוא קטן זה לספר לו סיפור בין אם זה הצרכים הגשמיים כמו שצריך, שיש אוכל ויש ובין אם זה פשוט להיות שם, להיות ביחד, לעשות דברים ביחד וכדומה. ולפעמים זה ממש כזה גידול כזה באנשים, אנשים רצים, נותנים לילדים די כזה להיות לבד. לפעמים ההשפעה של זה היא שוב, כנראה בתת הכרה, זה לא שילד אומר, עשו לי ככה, אז אני אעשה ככה, אבל לפעמים המציאות היא שהוא קצת רוצה להחזיר על מה שהוא לא קיבל, והדרך שלו לפעמים להחזיר, או כביכול לפגוע חזרה, הוא יודע מה הבטן הרכה, מה מאוד יכאב להורים, לפעמים הוא יודע שזה אחד מהדברים, ואז זה דרך כזאת, עוד פעם לא חושב שמישהו עושה את זה במודע, ובגלל זה הוא מחליט משהו, אבל אני חושב שזה דברים שקורים לא פעם. תופעה נוספת שמאוד ידועה ומוכרת, זה העניין של מה יגידו השכנים. זאת אומרת, הרבה פעמים ההורים, אם הם היו על איזה אי בודד, והיו רואים את הילד שלהם, לא יודע, לא קם לתפילה, לא עושה משהו שמקובל בחברה הדתית לעשות. אבל אם היו על אי בודד ואף אחד לא היה רואה אותם ולא כלום, יכול להיות שהם לא היו כל כך נלחצים מזה וכל כך זה. אבל מה מפריע להם באמת? מה שיפריע להם באמת זה לא עצם העניין, אלא זה ההשפעות הסביבתיות. כאילו, וואו, כאילו מה, ידברו עלינו, מה יגידו בבית כנסת, מסתכלים על המקום שלו, ליד האבא, איפה, הוא לא מגיע, או שהוא מגיע כזה ב9:30 כבר חצי שעה לפני סוף התפילה, איזה פדיחה, אז מה הפדיחה? פדיחה היא לא, אם אתה פה היית עם העניין האמיתי, היית אומר לעצמך, בסדר, בוא נראה, יש לו את החיים שלו, בוא נחשוב איך אנחנו מקרבים, איך זה, כאילו ברגוע, בלי זה, אבל מה הלחץ? הלחץ הוא לא בנקודה האמיתית של התופעה, אלא ב... וגם את זה הילדים מרגישים. כלומר, ילד, נער, לא ילד, כן? נער, בחור, הוא מרגיש, האם מה שרוצים פה, האם זה שאומרים לי, בוא לתפילה וזה, זה בגלל שבאמת חושבים זה דרך חיים נכונה ואמיתית, ואבא אומר, בוא, זה דבר טוב, דבר נכון, בוא, אתה תעשה איתי, ואם אתה לא, בסדר, בסוף יש לך בחירה חופשית, תחליט מה שתחליט, זה החיים שלך, אתה אדם בוגר, אני יכול להחליט בשבילך, בטח לא יכול לחייב אותך, אני רק אומר לך, אבל אם הוא יודע שבעצם בחיים מסוימת, כל מה שמלחיץ אותך זה רק הסביבה, זה משהו שלפעמים, שוב, הוא גורם לאנטי, הוא גורם לזה שאנחנו, מה, אז בגלל זה הוא עושה את זה, אז אני דווקא אעשה, או שזה יהיה אמיתי. שהבירור יהיה באמת ענייני, אמיתי, לגופו של העניין, ולגופו של העניין בדרך כלל לא צריך להגיד הרבה, כי כשאבא חי את הדברים, אבא, אמא, לא משנה, חי את הדברים בצורה אמיתית, אז יודעים שהוא כזה, יודעים גם איך הוא, כיוון שהוא חי ככה, אז זה די ברור לנער, לבחור, שההורים היו שמחים שהוא ילך בדרכם, לא צריך כל שנייה להגיד להם, לא צריך להעיר אותו 8 פעמים, נו, ובוא, ולמה, וזה, בסדר, תעיר אותו פעמיים, תגיד לו שלום, אני הולך, אם אתה רוצה לקום, שתשאל אותו בערב קודם, אתה רוצה לקום מחר? אתה לא רוצה, חיים שלך, כאילו בוא, תן לו את המקום, תן לו את הבחירה, קדוש ברוך הוא ברא אותו עם בחירה חופשית, ותשאיר את זה במקום האמיתי שלא בינו לבין עצמו, לבין ריבונו של עולם. תאמין בפנימיות הגדולה שלו שהוא רוצה את זה, אבל יש כל מיני קשיים לעמוד בזה, ויכול לשאול אותו, יש משהו שאני יכול לעזור, יש משהו שאתה רוצה שנימד משהו ביחד, יש איזה משהו שמציק לך, וזהו, ותשאיר אותו עם עצמו, וככל שזה יותר נוגע לדברים חיצוניים, ולא לעצם הדבר האמיתי, זה משהו שכנראה בצורה תת-הכרתית מבפנים גורם לאיזושהי תנועה הפוכה, לתנועה של נגד, לתנועה של דווקא, ולפעמים ממילא בסופו של דבר יכול להיות שזאת תהיה התוצאה. סיפר לי פעם חבר שהיה ראש ישיבה תיכונית, אבא אחד התקשר אליו ובא בטענות לישיבה על כך שזו ישיבה שכל יום הולכים הביתה וחוזרים, זאת אומרת לא ישיבה עם פנימיה. בא אליו בטענות שהישיבה לא מספיק מקפידה עם הילד על תפילה. הוא אומר, יש לכם תפילה, ואני שומע, אומר ככה אבא הזה, אומר לו, תשמע, אני שומע מאשתי וזה שהילד הרבה פעמים לא קם, לא מגיע, בישיבה לא אומרים לו שום דבר, ואז הוא בא בטענות, בצעקות, אתם מכירים את ההורים האלה שנכנסים בך כזה בתור המחנך, מה זה, איך אתם? ואז מספר לי אותו חבר, הוא אומר, שואל את האבא הזה, הוא אומר לו, תגיד, איך אתה עם התפילות וזה, תפילות... אז הוא אומר לו, תשמע, אני כנראה הוא גם ידע, כי מתפלל איתו באותו בית כנסת, וזה ככה בעדינות. הוא אומר לו, תשמע, אני קם מוקדם לעבודה, אני לא יכול, הלוואי ואתי יכול, אני לא יכול, אני חייב לצאת מוקדם וזה. ואז הוא אומר לו, תגיד, אבל מה עם יום שישי? יום שישי הוא לא עובד. יום שישי אתה קם? הוא אומר לו, תשמע, יום אחד בשבוע, יום שישי, אני עייף, וזה, אני לא קשה, אני לא... אז הוא אומר לו ככה בעדינות, הוא מספר לי, הוא אומר לו, תשמע, אתה בא בטענות אלינו, בסדר, אנחנו נעשה את החשבון נפש שלנו. אבל בוא, אתה מבין שזה גם מתחיל מהבית. אתה בא אליי עם טענות שהוא יקום לתפילה, למה הוא לא קם לתפילה וזה. אתה בעצמך, כשיש לך יום, זהו, שאתה חופשי ואתה יכול לקום, אתה לא קם. אז כלומר, יש פה הרבה דברים עקומים שהם מראש אדם, הוא יבוא בטענות כי הוא כאילו רוצה שחנכו את הבן שלו לזה, אבל הוא בעצמו לא שם. אז מה אתה חושב שיקרה? זאת אומרת, קודם כל זה צריך להיות אמיתי אצלך. אתה באמת חי את זה, אתה באמת מאמין בזה ואתה באמת עושה את זה. אחרי כל הדוגמה האישית ואחרי כל הדברים שאתה עשה, עדיין כמו שאמרנו, בסוף עומד לפניך אדם בוגר, יש לו נפש, רוח, נשמה משלו, ואחרי כל זה לפעמים קורים דברים שהם לא בשליטתך, ואתה אומר, ריבונו של עולם, אתה יכול להתפלל שיגרום, שיעיר בו האור וירצה לחזור, וזהו. אבל לפחות את ההשתדלות שאנחנו יכולים לעשות, זה לנסות לראות איך אנחנו פועלים בצורה נכונה. משפט אחרון, שלא נוגע להתייחסות ספציפית, קונקרטית, של הורים או שמחנכים, אלא משהו רחב יותר, בחברה הדתית בכלל. חברה הדתית בכלל, לצערנו, יש בה משהו שלפעמים מרגיש הצעיר שגדל בתוך החברה הזאת, הוא לפעמים, בגלל חלק מהאנשים, זה כמובן לא כל האנשים, לא כל הרבנים ולא כל האנשים בכלל, אבל חלקם יוצרים איזושהי אווירה מסוימת מה זה להיות אדם דתי? כלומר, הרבה פעמים זה נתפס באופן כזה שהתורה היא מאוד כביכול נגד דברים, היא לא פתוחה לדעות אחרות, היא לא פתוחה לכל מיני תחומי חיים שיש מקום לפתח אותם והם בגבולות ההלכה והם לא סותרים שום דבר להלכה. וברוך השם, היום ככל שהדורות מתקדמים, ככל שהשנים עוברות, יש יותר, לפעמים זה לצד השני, כמובן, עוברים את גבולות ההלכה, וזהו, וזה כבר דתי לפי דעתי, ולייט, ועושה מה שהוא רוצה. אבל לפעמים זה הפוך, שאנשי ההלכה, אנשי התורה, הם מאוד מאוד שמרניים, הם מאוד מאוד סגורים, הם מאוד מאוד חיים את התורה מאוד מאוד בלחץ, חסר לפעמים איזשהו נורמליות, איזה בריאות, איזה טבעיות, כאילו בצורת חיים של התורה. התורה היא לא כזאת מפחידה. התורה היא, נכון, זה לא קל לשמור תורה, בסופו של דבר זה דבר שהוא דורש והוא מאמץ והכל. אבל התורה היא לא פוחדת מלהתמודד עם דעות, והיא לא פוחדת מלתת לאדם לבטא את עצמו בכל מיני יכולות שיש לו, וכל מיני דברים על זה הדרך, ולפעמים גם זה בצורה כללית, אי אפשר לצבע את שים את האצבע, לפעמים אפשר לשים את האצבע, אבל לא תמיד, איפה האדם שגדל בתוך בתוך הסביבה הזו, בתוך החברה הזאת, איפה הוא מרגיש שכאילו לא, בכלל לא מבינים כאילו את החיים שלו, לא מבינים את המקום שהוא חי, בתוך עולם של חברה מודרנית ופתוחה, עם הרבה דעות, עם הרבה מחשבות, עם הרבה כוחות של חיים, וזה כאילו נשאר מאחורה וכל הזמן רק אומר את אותם דברים, ולא חי את המציאות המתחדשת, עוד פעם, בתוך הגבולות ההלכתיים. לא מדובר על חלילה, על לפרוץ גדר מהגבולות ההלכתיים. וזה לפעמים, בסופו של דבר, יוצר איזשהו חוסר אמון פנימי ועמוק, לא חוסר אמון באדם מסוים, אלא חוסר אמון של אותו צעיר או צעירה, בכך שבאמת התורה היא באמת תורת חיים, והיא מתחדשת, ואפשר לשמור אותה ולקיים אותה, וזה לא סותר את זה שאפשר הרבה דברים בחיים ללמוד, לעשות, להתפתח, לחשוב וכולי. אז זאת נקודה כמובן מאוד כללית, שבהחלט קשורה לבתי המדרש, שאנחנו מנסים להתמודד עם זה גם בישיבה, בנתינת מקום לכוחות חיים כאלה ואחרים, ומדי פעם צריך יותר, אין לנו פשוט מספיק את הזמן ואת זה, אבל אני תמיד אומר לחבר'ה, אם יש למישהו יוזמה להביא לפה איזושהי שיחה, להביא איזו הרצאה, להביא מישהו, גם אם הוא לא דתי, שמוע את הדעות שלו. הבאנו פעם פה, היה ממרץ, איך קוראים לו, אחד מ... מה? אילן גילון. כאילו, בוא, אל תהיו כאלה, לא צריך להיות כאלה לחוצים, לא קרה שום דבר. אנחנו מאמינים מאוד בדרכנו, וזה בסדר גמור. ואדרבה, דווקא בגלל זה, בוא תיפתח, תקשיב, תשמע, חדש לך משהו. כשאתה חי ככה ומאמין ככה וכולי, אז אדם לא מרגיש כל הזמן שהוא צריך כאילו עכשיו לעבור לאיזשהו צד אחר כדי להגיע לאותם דברים שחסרים לו. ואחרי כל זה צריך לדעת, שהיצר הרע הוא לא מפסיק לעבוד, ואמרו לי כמה פעמים בצורה אמיתית עם יד על הלב אנשים שעברו את התהליך הזה, אגיד לך את האמת, חלק מהסיבה שבחרנו בדרך הזאת זה בגלל נוחות, זה בגלל שהתורה היא קשה, פשוט קשה, פשוט קשה לשמור מצוות ולקיים אותם כתמידם וגרתם, זה באמת קשה, אי אפשר להגיד את זה שזה לא. אמנם שמזמינים לבר מצווה, כותבים, אתה מוזמן לבר מצווה, זה הפלוני שנכנס לאולן האהוב של המצוות. אנחנו אומרים, המצוות זה עול, אבל זה עול אהוב. כלומר, זה עול שאנחנו בסוף, זה עול נעים, זה עול אמיתי, זה עול נכון. לא תמיד זה קל, לפעמים צריך באמת להתגבר על כוחות חיים טבעיים שהיית רוצה עכשיו לתת להם מקום, אבל אתה מבין שזה נכון ואתה מקבל עצמך. יש אנשים שבמודעות ובבחירה אומרים, תשמע, זה גדול עלינו, זה קשה לנו, אין לנו כוח הדבר הזה. אז צריך לדעת שגם זה קיים, זאת אומרת, לא הכל פה, לא אשמה של ההורים, ולא תמיד זה אשמה של המחנכים, ולא של כל הדור שהוא לא יודע מה הוא עושה לתורה ואיך היא נראית. הדברים האלה קיימים, לכן דיברנו עליהם. וחשוב להבין אותם כדי לחיות נכון ולהיות דוגמה נכונה ולהגיב נכון, כי אנחנו בתור הורים ומחנכים וכדומה. אמרתי, אחרי כל זה, בסוף כל אדם יש לו עצמאות ונפש מסוימת, ויש לו גם חולשות. גם זה קיים, אבל זה לא הדבר היחיד, כי יש כאלה שאומרים רק חולשות. חולשות, אין כוח, אין לו כוח להתמודד, אין לו כוח לזה, וכאילו לוקחים את זה יותר מדי בזה. וזה לא נכון. יש פה גם דברים, באמת, דברים יותר עמוקים, יותר משמעותיים של באמת איך התורה נתפסת ולמה זה גורם לאנשים לפעמים להתרחק ואיך אנשים מתנהגים לפעמים וגם גורם בגלל זה לפעמים להתרחק. אז כמו שאמרנו, ודאי המכלולים הם רבים מאוד, הסיבות הן רבות, קשה מאוד להגיד דברים מדויקים לגמרי, אבל מה שניסינו לעשות זה קצת לפתוח פתח, לפתוח את העניין שכל אחד נסה להתמודד עם זה, עם עצמו, לחשוב גם על עצמו, גם לדורות הבאים, איך נכון לחיות ולהתמודד, וגם כולנו כעולם של תורה, בעזרת השם שנזכה שהתורה תהיה כל כך שמחה, בריאה, נאהבת, שכולם בשמחה וברצון ירצו לחיות אותה, לקיים אותה, ובעזרת השם לא נצטרך להזדקק לנושא, אבל בינתיים הוא פה. תודה, ברוכים תהיו.